שלום וברוכים הבאים לפודמאס, הפודקאסט של רשות המיסים, אני אביטל להב. אחת מנקודות הממשק המרכזיות בין רשות המיסים לציבור הרחב, היא כאשר מחליטים לפתוח עסק. לא פעם, בפרט כשמדובר בעסק קטן, או בעסק הראשון שפותחים בחיים, מדובר בחוויה מאתגרת, לפעמים קצת מעוררת חשש. בימים אלה רשות המיסים מקדמת מהלך משמעותי, שכל מטרתו היא להפוך את ההתנהלות של עסקים קטנים במיוחד, מה שאנחנו קוראים לו עסקים זעירים, לפשוטה יותר בכל מה שנוגע לרשות המיסים. איתי נמצאים כאן שני האנשים המרכזיים שמקדמים את המהלך הזה ברשות המיסים, המשנה למנהל רשות המיסים מירי סביון, ואלישיב ממן, שהוא העוזר של מירי, וגם מנהל היחידה הארצית למיסוי תחבורה, אבל אנחנו לא נדבר על זה היום, נכון?
נכון.
שלום לכם, ברוכים הבאים.
שלום לך.
בואו ספרו לי, מירי, אולי נתחיל איתך, קודם כל, מה השינוי כאן? מה אנחנו עושים? מה זה בעצם רפורמת בעל עסק זעיר, ומה משתנה בעצם בכל הנוגע לעסקים קטנים במיוחד, החל מהיום?
אז הרפורמה הזאת היא מהפכה של ממש עבור העסקים הזעירים שיכנסו למודל. המודל מפשט עבור העסקים האלה בצורה מאוד מאוד משמעותית את הממשקים שיש להם בהקשר של מס הכנסה. אם היום העסקים האלה צריכים לדווח על מקדמות אחת לחודשיים או חודש, אם הם צריכים להגיש דוח שנתי מפורט, שכולל הרבה מאוד שדות, ולדווח על כל ההכנסות שלהם, של בני הזוג וכולי, המהפכה הזאת כוללת שני היבטים מאוד משמעותיים. היבט אחד, היא מאפשרת לעסקים האלה לדרוש ניכוי נורמטיבי של 30% מההכנסות שלהם, המחזור ההכנסות, כתחליף לכל דרישת ההוצאות המפורטת.
נורמטיבי זה אומר?
שזה שיעור של 30% בלי קשר להוצאות שהיו בפועל העסק. אם היום בעל עסק הזה, כשהוא רוצה לדרוש הוצאות, נניח הוא רוצה לדרוש הוצאות רכב, הוצאות כיבודים, הוא צריך להכיר את תקנות מס הכנסה, להכיר איזה חלק מותר, איזה הוצאות כלולות בתוך ההגדרה הזאת.
כמה אחוזים ההוצאה מותר לי לנקות, כמה
בדיוק.
אחוזים לא.
זה סוגיה שיכולה להיות מקצועית מאוד מורכבת לבעל עסק, שבסופו של דבר מדובר, יכול להיות שההוצאה כולה היא אלפים בודדים.
כן.
אז חלק אחד של הרפורמה באמת מאפשר להתיר הוצאה בשיעור של 30%. זו הוצאה
נורמטיבית. אני יכול כבעל עסק, אם אני כמובן עומד בתנאים, ואנחנו תכף נדבר על מה התנאים, לבוא למס הכנסה ולהגיד, אני רוצה שתכירו לי כהוצאה מוכרת ב-30% מהמחזור שלי, ומס הכנסה אומר לי, אין בעיה, אל תראה לי קבלות, אני לא רוצה לדעת.
אני לא צריך להציג את הקבלות, וההוצאה מותרת בשיעור של 30%, וזהו, מבחינת התרת ההוצאות.
אוקיי.
החלק השני של הרפורמה, וזה מה שעבר אך לאחרונה בוועדת כספים, זה פטור מהגשת דוח שנתי מלא. כמו שאמרתי קודם, הדוח השנתי המלא הוא אירוע שיכול להיות מאוד מורכב לאנשים שאין להם השכלה במיסים, יש הרבה מאוד שדות שצריך למלא וצריך להכיר.
ואז מתחילה הדילמה, אם שווה לקחת רואה חשבון, כשאני מרוויח כל כך מעט וכולי וכולי.
גם באמת שאלה אם צריך או לא צריך לעזר בשירותים של מייצג, זה בהחלט דבר שמעסיק עסקים קטנים במיוחד, כשהם מאוד מאוד קטנים והמחזור שלהם היא מילה מאוד קטן, וכל הוצאה נוספת מכבידה עליהם.
כן.
אז העסקים האלה יקבלו למעשה פטור מהגשת הדוח השנתי, שוב, נדבר אחר כך מי שעומד בתנאים וכולי, ובמקום להגיש את הדוח השנתי המלא, הם בסיומה של השנה יקבלו פטור מהגשת הדוח, ויגישו דיווח מאוד מאוד מקוצר ותמציתי, שבו הם בעצם ידווחו על המחזור.
מקוון כמובן.
כל התהליכים שדיברנו עליהם מקוונים. בעצם בסיום המהלך, לעסקים הזעירים יש 3 מפגשים עם רשות המיסים. מפגש אחד הוא פעם אחת בחיי העסק, כשהעסק או כשהוא נפתח ונרשם לראשונה, או במהלך השנה הזאת, אם הוא עסק קיים שרוצה להפוך את עצמו ולהיות עסק זעיר, אז הם צריכים להודיע לנו בממשק מקוון פשוט, אני רוצה להיות בעל עסק זעיר.
מפגש ראשון, פעם בחיי העסק.
פעם בחיי העסק.
תגיד לרשות המיסים, אני רוצה להיות עסק זעיר.
נכון.
מפגש שני.
המפגש השני, שיערך אחת לשנה, הם צריכים להיכנס במהלך השנה, לתוך האתר של רשות המיסים, וגם על זה קצת נסביר בהמשך, לערוך מין חישוב מס במערכת תיאומי המס, חישוב מס עבור עצמם, כדי שאנחנו נוכל לדעת להעניק להם את כל ההטבות שמגיעות להם. מגיעות להם נקודות זיכוי עבור ילדים, הם אולי גרים ביישוב שמזכה בהנחות מס וכולי. הבעל העסק יציר מה המחזור שהוא צופה, המערכת לבד תנקה את ה-30% הניכוי הנורמטיבי.
אני מניח שאם אותו בעל עסק הוא גם שכיר במקביל, אז היא תיקח בחשבון את ההכנסה שלו כשכיר באותו מעמד.
בוודאי,
גם.
בוודאי, לכן אנחנו משתמשים במערכת תאומי המס, שבאמת מאות אלפי שכירים במשק כבר משתמשים בה ומכירים אותה ו... ככה משתמשים בה בקלות רבה.
בערכת שאם אני לא טועה, היא גם יודעת לאתר לבד מה הזכויות שמגיעות לך, ולהציע לך אותם אם לא ביקשת
נכון,
אותם.
נכון, במקרים שבהם המערכת תזהה שאותו בעל עסק זעיר זכאי להטבות, היא תזכיר לו שגם
שים לב, אתה גר פה ופה ופה, מגיע לך זה, רק תלחץ פה ונכניס לך את ה...
בעקבות הזנת הנתונים, בצורה מאוד פשוטה, על ידי בעל העסק הזה, המערכת תוכל להגיד לו, תגיד, תקשיב, עבור המחזור הצפוי שלך של 60,000 שקלים לצורך העניין, אחרי ניכוי הוצאה נורמטיבית, שיעור המס שיחול על ההכנסות האלה, הוא נניח מגיע ל-12%, משהו כזה.
כן.
בזה נגמר הממשק במהלך השנה. נגמרה השנה, ועכשיו צריך לסיים את הדיבור.
זה היה המפגש השני עם רשות המסים, שהוא מדי שנה.
מדי שנה במהלך השנה.
במהלך השנה.
אפשר בהתחלת השנה, בסופה. מי שיבחר יכול לעשות אותו גם כמה פעמים, אבל צריך פעם אחת.
אוקיי.
בסיום השנה צריך להגיש את הדיווח המסכם הסופי. יהיה לו שוב ממשק מאוד מאוד פשוט, שבו הוא למעשה ידווח על המחזור שלו.
זה בעצם קורה בתחילת השנה שלאחר מכן.
נכון, נכון? ברבעון הראשון, אנחנו, כן. הציפייה שזה יהיה עד סוף מרץ. שם הוא ידווח על המחזור שהיה בפועל, יכול להיות שהמחזור היה בדיוק מה שהוא חשב, יכול להיות שהוא היה קצת יותר או קצת פחות. המערכת תעשה את החישובים שצריך, שזה אומר להכפיל את ההכנסה החייבת, להוריד ממנה 30% מהמחזור, להכפיל בשיעור המס שנקבע בתיאום המס, ולחשב כמה מס צריך לשלם.
כלומר, הניקוי 30% זה לא משהו שבעל העסק עצמו צריך לעשות, זה כבר המערכת המקוונת ידע לעשות לו לבד.
נכון, הוא דיווח על 60,000 מחזור, המערכת הוריד 30% מזה, הוא יישאר עם ה-42,000 הכנסה חייבת, נכפיל בשיעור שנקבע נניח 12%, ותיקבע חבות המס שלו, משם המערכת תעביר אותו, תציע לו לעבור לתשלום, ובזה הוא סיים למעשה את עיקר הממשקים איתנו.
נהדר. עכשיו בואו נדבר, קודם כל, כל זה בתוקף בעצם החל מתחילת שנת 2024 כבר.
נכון, הניקוי הנורמטיבי הוא כבר חל בשנת 2024, ומי שיספיק כבר בשנה הזאת להיכנס למערכת, לעשות את תאום המס שדיברנו עליו, לחשב את המס שמגיע ממנו, יוכל להיכנס בתחילת שנת 2025.
אנחנו כמובן ברקע לפרק הזה שמים לכם לינקים לכל המערכות המקוונות שעכשיו העלינו, שאתם יכולים להשתמש בהם, יכולים להיכנס וכבר עכשיו בעצם לבצע את הרישום.
נכון.
כבעל עסק זעיר.
אז באמת אפשר לנצל את ההזדמנות הזאת, לקרוא לכל מי שמאזין לנו, ואנחנו עדיין נמצאים בתוך שנת 2024, להיכנס בהקדם למערכות לפני סוף השנה, לערוך את חישוב המס, כדי שהוא יוכל להיות זכאי למסלול הזה.
ואז בתחילת 25 הם כבר יכולים בעצם לעשות את ה...
להגיש את הדיווח המקוון המקוצר.
רגע, ואם הם כבר שימו מקדמות על 2024, ינקו להם את זה.
כן, הם יתקזזו. וכמובן, גם מי שבסופו של דבר לא יספיק השנה לעשות את תאום המס, עדיין יהיה זכאי לניקוי הנורמטיבי, אבל הוא יצטרך להגיש דוח שנתי.
כלומר, הוא יכול לנקות את ה-30% במקום להגיש קבלות ולהציר על ההוצאות בפועל.
נכון.
רק צריך לעשות את זה דרך הדוח השנתי שהוא עושה, כפי שהוא עשה עד היום.
בדיוק.
בעצם. אלישיב, הרישום. איך עסק בעצם מצהיר לנו, אני רוצה להיות בעל עסק זעיר, והאם התהליך הזה הוא שונה עבור עוסקים פטורים או עבור עוסקים מורשים?
אז אני אגיד...
קודם כל, על איזה אוכלוסיית עסקים אנחנו מדברים? עד איזה מחזור? לא אמרנו.
עסקים עם מחזור עד 120 אלף שקלים, זה אומר שבפועל...
זה נכון ל-2024.
נכון ל-2024 ו-2025. זה אומר שבפועל עסקים פטורים... עוסקים פטורים במע"מ הם אוטומטית נכנסים למודל שלנו, ועוסקים מורשים, שזה גם משהו שצריך להדגיש אותו אצלנו, זה חל גם על עוסקים פטורים במע"מ וגם על עוסקים מורשים, אבל עוסקים מורשים עד תקרה של 120 אלף שקלים. אני טיפה ארחיב לגבי זה, שאני אגיד שבסוף הרעיון של המודל, אם עד היום במס הכנסה לא היה הבדל בין עסק קטן, עסק זעיר לעסק גדול, ובמע"מ היה את המודל של העוסקים הפטורים שנתן הפרדה גם בירוקרטית וגם מהותית לעסקים שהם עד מחזור מסוים, נגיד לדוגמה שנה 120 אלף שקלים, אז היום כל הרעיון של המודל זה לעשות מודל דומה במס הכנסה, כמובן עם ההתאמות לרלוונטיות של עולם המסים הישירים בניגוד לעולם המסים העקיפים, ולתת את המודל של העסקים הזעירים. ולאורך כל הדרך תמיד צריך לזכור שכל מי שיהיה זכאי לעוסקים פטורים, לעוסק פטור במע"מ, חוץ מהתאמות שנדבר עליהן בהמשך, יהיה זכאי גם למודל שלנו, אבל כן הרחבנו את זה ואפשרנו גם לעוסקים מורשים, בגלל שיש מקצועות חופשיים שלא יכולים להיות עוסקים פטורים במע"מ,
כן.
להיכנס למודל, אבל עד אותו התקרה של עוסק פטור.
ובהמשך לאורך השנים, התקרה בעצם תתעדכן בהתאם לעדכון התקרה של עוסק פטור, נכון?
לגמרי, זה אותה תקרה. החוק מפנה לתקרה של עוסק פטור.
אותה תקרה, פשוט אותם עסקים שעד היום היו באים למשרד מע"מ נרשם, ואומרים להם, המחזור שלכם מתאים לעוסק פטור, אבל מכיוון שאתם באותם מקצועות שמנויים באותה תקנה בחוק מע"מ שלא יכולים להיות עוסק פטור, חייבים להיות עוסק מורשה, גם הם יכולים להיות עוסקים זעירים לצורך מס הכנסה.
נכון. ועכשיו אני אחזור לשאלה הקודמת שלך, שאלת איך נרשמים.
כן.
אז מי שפותח עוסק פטור באינטרנט, אז המערכת אוטומטית תציג לו כמו פופ-אפ כזה שימליץ לו לבחור במסלול של בעל עסק זהיר, והוא יוכל לבחור במסלול של בעל עסק זהיר או במסלול של הבעל עסק הרגיל, שזה הסוג תיק הרגיל במס הכנסה, כמו שאנחנו מכירים כיום. אבל מי שיבחר בסוג תיק בעל עסק זהיר ימשיך את התהליך, והמערכת תפתח לו אוטומטית את התיק במס הכנסה, דרך אגב גם בביטוח לאומי, זה מהלך גם שרשות המסים עשתה לו מזמן, והמערכת תפתח לו אוטומטית התיק במע"מ כעוסק פטור, במס הכנסה כבעל עסק זהיר.
מה ההבדל בביטוח לאומי? למה צריך תיק מיוחד בביטוח לאומי שהוא רלוונטי לעוסק זהיר?
גם היום כל בעל עסק צריך תיק בביטוח לאומי, כי ביטוח לאומי צריך כאילו גם לגבות את המסים מעצמאי, וגם היום עד לפני מספר חודשים היית צריך ללכת לביטוח לאומי ולפתח
תיק בנפרד. עצם פתיחת התיק,
המערכת, כן. המערכת תפתח לך כבר בצורה אוטומטית. ולכן אין שינוי, מי שפותח עוסק פטור היום, אין שינוי מהותי לצורת פתיחה של בעל עסק זהיר, זה ייפתח בצורה אוטומטית, אתה פשוט צריך להציר שאתה רוצה את זה ושאתה עומד בתנאים.
אוקיי, מצוין. ומי שיש לו כבר תיק עוסק פטור והוא לא פותח עכשיו, חדש?
אז יהיה באזור האישי באינטרנט אפשרות להיכנס ולבקש בקשה מאוד מאוד מינימלית בלי מסמכים, הצהרה שאתה עומד בתנאים, ולעבור מהסוג תיק הרגיל, מהבעל עסק הרגיל, לבעל עסק זהיר. זה יהיה בצורה...
וזה כמובן גם קיים עבור עוסקים מורשים.
כן. כמובן שבהנחה שאתה מחזור השנתי הצפוי שלך הוא פחות מ-120 אלף שקלים, זה חשוב להדגיש שזה רק רלוונטי לעסקים, לעוסקים מורשים עם מחזור נמוך מ-120 אלף שקלים.
כן, אוקיי. עכשיו בוא נדבר, יש עוד כמה תנאים, נכון? שצריך לעמוד בהם כדי להיות עסק זהיר, לא רק מחזור של 120 אלף שקלים.
כן, אז אני אתחיל ואחרי זה. אז באמת ההוראות שקבענו, עשינו הגבלות מסוימות, כי רצינו שבאמת המודל הזה יתאים לעסקים זהירים, ולא להפוך להיות מקור לתכנוני מס.
כן.
שלדוגמה, אנשים יבואו ויגידו, רגע, אני עובד אצל מסיק, אז אולי חלק מההכנסה שלי אני אקבל כמשכורת, וחלק העסק זהיר, ואז אני אנקה הוצאות ודברים מהסוג הזה. אז לכן קבענו שורה של מגבלות שהן בעצם אנטי-תכנוניות, כדי שבאמת מי שיקבל את ההטבה זה מי שאותם עסקים זהירים שבאמת אליהם קיבלנו את המודל. אז כמו שאמרנו, התנאי הראשון הוא המחזור של עד 120 אלף שקלים. החלק השני זה שבאמת לא יכולה להיות הכנסה במסגרת המחזור הזה, הכנסה מהמעסיק, ממישהו שהוא המעסיק שלנו, כדי שבאמת לא ליצור מצב...
כלומר, אני לא יכול לקבל תלוש משכורת מ... לא יודע, א' ד' מפעלים בעם, ובמקביל שהם יוציאו לי חשבונית של העסק עד סכום של עד 120.
נכון, זה אחד התנאים החשובים והמרכזיים. אנחנו גם קבענו מגבלות, זאת אומרת, מי שיוצא מהמודל לא יכול לחזור אליו. יש איזשהו פרק זמן, שנתיים, כאילו יוצא מהמודל, ואז עוד שנתיים הוא לא יכול חזרה להיות, כדי לא ליצור מצב של זיגזגים, כדי שלא יהיה מצב שמסיטים הוצאות לשנים שבהם מדווחים דיווח מלא, ומוצאים את ההוצאות מהשנים שבהם...
כלומר, אני עכשיו עושה עבודה ללקוח, ואני רואה שהוא הולך לשלם לי הרבה כסף, ואני אעבור את ה-120, אני אומר לו, תשלם לי את זה שנה הבאה, אז בשנה הבאה אני הופך להיות רגיל, ואז אני חוזר להיות זהיר, ואז אני...
זה צד נוסף של ההיבט הזה, אבל שוב, מי שנמצא בתוך המודל, הכוונה, כל עוד הוא עדיין עסק זהיר, שהוא יישאר בו לאורך... לאורך שנים, לאורך השנים, ואם אתה יוצא מהמודל, אז אתה יוצא לפחות לשנה שבה יצאת ושנתיים נוספות, כדי למנוע תכנונים מהסוג הזה של...
גם הסתה של הוצאות.
נכון, הסתה של הוצאות והכנסות. היבטים נוספים שדיברנו עליהם זה אנשים שיש להם שליטה, שיש להם עסקים אחרים כחברות לדוגמה, והם בעלי שליטה, אז גם שם המודל פחות מתאים, מאחר שמדובר פה בבעלי עסקים כבר, שממילא יש להם פעילות נוספת, ושוב זה יכול להיות להביא... לכל מיני הסתה של הכנסות או תכנונים. גם מדובר כאן אך ורק על הכנסות שהן מעסק או משלח יד ומיגיעה אישית. כלומר, אותן הכנסות שחייבות בשיעורי המס הנמוכים שלהם.
איזה מין הכנסות אני לא יכול להכניס לעסק?
אם מדובר מהכנסה שהיא לא מיגיעה אישית, נניח שאתה מזכיר משרד, וזה לא הכנסה מיגיעה אישית, זה הכנסה שלא יכולה להיכנס למודל.
אם יש לי דירות להשכרה ואני...
דירות להשכרה, שוב, תלוי באיזה מסלול אתה בוחר, אבל הם בוודאי יהיו חלק מהמודל הזה, זה לא הכנסה מעסק או משלח יד. בהנחה שזה לא השכרה.
רווח הון, מניות, דברים כאלה?
לא, רווח הון ומניות זה לא הכנסות שכלולות בתוך המודל, אבל זה לא מקביל. זאת אומרת, אם יש לך מקרה אחד שאדם נניח היה לו עסקת שבח, מחר את דירת המגורים שלו או דירת השקעה, זה לא שלם למנות את המודל, כל עוד ההכנסות המעסק או משלח יד שלו לא עברו את התקרה, ויש מקרים נוספים.
לא, אז עשינו גם עוד כל מיני תכנונים, לדוגמה, שכיר שהוא שכיר בעל שליטה או מישהו מחזיק חברה, אז הוא לא יכול לקבל חלק מההכנסות, גם מהחשש שיסיטו חלק מההכנסות מהחברה שבבעלותך
ליחיד, עוד איזה עסק קטן,
ואת כל ההוצאות ישתרשו כן. בחברה, ומצד שני אנחנו יקבל עוד 30% הוצאות על 120 אלף שקלים, אז גם את זה רצינו למנוע כדי לא שיהיה פיצול כזה. כן. גם חסמנו מי שמעסיק עובדים, מהרציונל שבסופו דבר אם אתה מעסיק עובד, לא הגיוני שההוצאה שלך תהיה כל כך נמוכה והמודל יתאים לך, אז אנחנו לא חשבנו שזה בכלל מתאים לרלוונטי.
כן, עוד רגע נדבר באמת על מי זה מתאים.
וזה בגדול הכללים המאוד מאוד שהכנסנו.
אולי באמת כלל אחד נוסף להזכיר, שכמובן שצריך התנאי זה שניהלת ספרים תקינים. לדוגמה, אם מישהו נתפס באי רישום תקבול, כשעשו ביקורות בעסק וגילו שהוא לא רשם את כל התקבולים, אז כמובן שהוא לא יכול להיכנס למודל, מאחר שבמקרה הזה אנחנו בוודאי לא סומכים על דיווחי ההכנסות שלו, ולכן מאוד מאוד חשוב שמי שרוצה להיות בתוך המודל הזה להקפיד ולרשום את כל ההכנסות שלו כנדרש.
אוקיי.
אני אגיד בהקשר הזה שבסופו של דבר הלכנו פה המון לקראת בעלי עסקים, כי הרפורמה הזאת היא מאוד, מאוד חדשנית ומאוד מאוד ייחודית, אבל כן היה מאוד חשש מצידנו שבאמת זה ינוצל לרעה, ולכן כל מה שדיברנו בקטע האחרון ש... שהיו הרבה דברים שחששנו ושנצאו לרעה, וגם שרנו...
בעצם סמכות. נותנים פה לעסקים להגיד, תאמינו לי שהיו לי הוצאות של 30%
נכון, אבל חשוב לציין שזה, כל הנורמטיבים לא אמורים להרגיש את זה. כל מישהו נורמטיבי והוא בעל עסק לא אמור להיות לו חשש, זה במיוחד לאנשים שניסו לתכנן או ניסו לפצל, וכל מישהו באמת עסק, מייצר תכשיטים או באמת פרילנסר או מורה פרטי, הוא לא צריך להרגיש או לפחד מהכלים ששמנו לעצמנו להתמודד איתם, ולכן זה לא אמור להשפיע על הבן אדם להחליט את ההחלטה. ברוב רוב רוב המקרים שאנשים שבאמת פתחו עסק, זה מתאים להם ב-99% ומעלה, אפילו אם באמת פתח עסק כדי לעשות עסק, זה מתאים לו, ולכן לא צריך להיות איזה חשש.
בוא נלך באמת לנורמטיבים. יש לי עסק, המחזור השנתי שלו הוא 100,000 שקלים, אני לא עונה לכל התנאים שמניתם כאן, אני זכאי. אני יודע שאסור לנו לייעץ, אבל בוא בכל זאת נגיד כמה מילים, איך אני יכול לדעת אם זה מתאים לי או לא מתאים לי? זאת אומרת, מה...
אז כעיקרון, כל מי שהמחזור שלו, במיוחד עוסקים פטורים, כל מי שהמחזור שלו עד 120,000 שקלים, המודל לעמדתנו אמור להתאים לו. כמובן שמי שיש לו המון המון הוצאות, אז זה זכותו לבחור, זה מודל וולונטרי.
ואם אני יודע, למשל, משנים קודמות שההוצאות שלי הן גבוהות יותר מ-30%, אז יכול להיות שאני צריך לשקול, האם כן או לא, כי אני מקבל עד 30%, לא יותר מזה.
נכון.
מודל, מקבל בדיוק 30%, זה מודל נורמטיבי. ובסופו של דבר צריך לקלקל את הצעדים שלך לבד, אם המחזור שלך מאוד נמוך ויכול להיות שקיבלת טיפה יותר הוצאות, אז יכול להיות שכדאי לך להיכנס למודל, לא כדאי לך להיכנס למודל, אנחנו שוב לא מייעצים במקום ההחלטה שלך שכל אחד בנפרד, אבל אנחנו חושבים שברוב המקרים זה אמור להתאים, כי גם מהנתונים שלנו זה ברוב המקרים אמור לתת ביטחון, וצריך לזכור שיש לא מעט עסקים שלא מגיעים לסף המס. מישהו רק בעל עסק זעיר, פנסיונר, סטודנט, ולכן גם היה לו יותר הוצאות, אבל זה לא משפיע על השיעור המס שיקבע לו במערכת, אז זה גם מאפשר לו להיכנס ולהשתמש במודל, וזה 50% מבעלי עסקים בקטגוריה הזאת.
זאת אומרת, בעל עסק שמתלבט אם להיכנס למודל הזה או לא להיכנס למודל הזה, אומר מצד אחד, וואו, אני רוצה שיהיה להתנהלות יותר פשוטה מול רשות המיסים, לא רוצה להתחיל להתעסק עם הדוח השנתי הזה, והמקדמות, וה... לא דיברנו על הצהרת הון, זה משפיע על הדרישה להצהרת הון.
כן.
אבל הוא מתלבט, כי הוא צריך לשאול את עצמו גם מה בדרך כלל ההוצאות שלו, אבל הוא גם צריך לשאול את עצמו כמה מס הוא בעצם משלם בגין העסק בדרך כלל.
אני חושבת שניסחת את זה מאוד נכון, יש פה שתי שאלות מרכזיות. שאלה אחת באמת, מה ההוצאות האמיתיות? מישהו שיש לו 80%, 70%, הוא צריך לעבור לשאלה השנייה. מי שההוצאות שלו נמצאות עד 30%, אפילו לפעמים מדגדגות את ה-40%, סיכוי גבוה שיש לכדאי לו, כי זה יחסוך לו הרבה מאוד זמן והתנהלות. והשאלה השנייה, אם מישהו חושב שאולי בכל זאת כדאי לו להיכנס, באמת לבדוק את חיוב המס שיכול לצאת, זה בדיוק מה שאמרנו כאן מקודם. כי אם ממילא אתה לא מגיע לחיוב במס, כי מדובר בהכנסה היחידה שלך, במחזורים נמוכים, ולא משנה בעצם אם ההוצאות שלך זה 30% או 50%, כי ככה או ככה ההכנסה שלך מגיעה ל-60-70 אלף שקלים בשנה, ולא מגיעה לחיוב במס, חבל להתלבט, חבל להיכנס לכל המורכבויות. וכדאי להישאר עם המודל.
כשאנחנו מדברים על 30% הוצאות, הכל נכנס לשם בעצם?
ה-30% ניקוי זה תחליף לכל ההוצאות שיש, למעט ניקויים ספציפיים כמו ניקוי לקרן השתלמות והפקדות לפנסיה, שזה לא ניקוי, זה זיכוי, אבל למעשה זה תחליף לכל ההוצאות והניקויים שבעל עסק עשר כרגיל דורש. זה מחליף אותם, ולכן מדובר פה
ביטוח לאומי שמשלמים.
כולל הניקוי לביטוח לאומי, זה חלק מהתחשיב.
אבל אני חדד שאנשים לפעמים מתבלבלים. כל הזיכויים, ניקויים שאתה זכאי להם מכוח של שיותך נגיד אזרח, או כל ההטבות שלך, המערכת תיתן לך אותם. גם כמו שמירי אמרה מקודם, נקודות זיכוי לילדים, הטבות ליישובים, או
קרן השתלמות, פנסיה. אלא אם כן אתה כבר מקבל אותם כשכיר.
אז אני אומר שיש תקרות, וזה החוקים הרגילים, ומה שאתה מקבל כעצמאי, אבל את זה לא מנענו ממך. המערכות גם יאפשרו לך, וגם במהות לא מנענו ממך, אבל הוצאות עסקיות, הוצאות שקשורות לעסק, את זה כן, ה-30% מגלם בתוכו את הכל, וחשוב באמת להדגיש את הנושא של ביטוח לאומי, אז ניקוי ביטוח לאומי שאתה זכאי לו על החלק שכמו המעסיק שנתנו לעצמאים, אז גם זה בפנים בתוך הניקוי הנורמטיבי של ה-30%.
אוקיי. בואו נדבר רגע על המחזור שמדווחים. אנחנו נדרשים בעצם פעם בשנה, במהלך השנה, להיכנס למערכת יומי המס ולהגיד, זה מה שאני ארוויח מהעסק, זה יהיה המחזור של העסק, עוד לפני שהסתיימה השנה. שאלת השאלה, איך בעצם עסקים יכולים לדעת מה לדווח? שאלה שנייה היא, מה קורה כשזה כמובן שונה, כי זה בהכרח יהיה שונה, האם המערכת יודעת לבד לעשות את ההתאמות? ברור שהמערכת יודעת לקרוא את המחזור האמיתי, אבל האם זה משפיע לפעמים על החישוב המס, על מדרגת המס? ו... שאלה שחשובה, מה קורה אם... אני חשבתי שאני לא אעבור את ה-120,000 באותה שנה, אבל בפועל יצא שעברתי. מה קורה?
אז אני אתחיל ואלי שלי ימשיך. אז קודם כל, כשנכנסים, בעל העסק הרבה פעמים יודע, במיוחד אם זה עסק שככה עובד הרבה שנים ודי יציב, אז בעל העסק יכול להעריך לא רע את המחזור שלו. דבר שני, ובאמת המערכת מחשבת כל התיאום מס שנעשה בהתייחס להכנסות אחרות וכולי, נעשה לפי הנתון שבעל העסק הזין למערכת. כן. במהלך השנה אין לנו דרך אחרת לדעת מה הנתונים שלו. אם יש פער מאוד גדול במה שבעל העסק חשב, נגיד הוא נכנס למערכת באפריל והזין שהמחזור שלו יהיה 1,000 שקלים. הגיע אוקטובר, נובמבר, דצמבר, והמחזור מאוד שונה, הוא הרבה יותר גדול, הוא 115,000, הוא לצערנו רק 50,000 שקלים. אז כדאי שהוא ייכנס שוב, כי זה מאוד מאוד ישפר את חישוב המס ויעשה אותו יותר נכון, ובדרך כלל יוודא שהוא לא ישלם יותר מדי מיסים. כי אם לדוגמה הוא דיווח לנו שהמחזור הולך להיות 100,000 שקל, והמערכת חשבה לפי הכנסה חייבת של 70,000 שמצטרפת נגיד למשכורת נוספת, כן. ואמרה לו שהוא יצטרך לשלם, אני סתם אומרת, 25%, יכול להיות שאם בסוף המחזור שלו הוא רק 40 או 50,000 שקלים, שיעור המס הזה ירד לשיעור מס יותר נמוך.
כלומר, ולכן... אם אתה רואה שהעסק... התוצאות שלו בפועל היו שונות מהותית ממה שדיווחת, כנס עוד פעם לדווח, אתה יכול עד ה-30 לדצמבר
נכון,
בעצם.
נכון, בדיוק. אז לדבר. כדאי להיכנס שוב בסוף השנה כשהפער הוא מאוד גדול, המערכת תתקן את החישוב למעלה למטה, אבל זה יהיה יותר נכון. חשוב לדעת שגם כשבעצם המחזור יותר גדול ממה שציפינו, גם חשוב לתקן מאחר שהאישור הזה על תשלום המס, הוא, יש לו תקרה שעד אליה ניתן שיעור מס מוגבל, ואם עוברים את התקרה, שיעור המס הופך להיות השיעור המרבי, ולכן מאוד מאוד חשוב גם כשהמחזור יותר גדול, להיכנס בסוף השנה ולהגיד, תקשיבו רגע, בעצם המחזור היה כזה וכזה, המערכת תעשה את החישוב, וזה בעצם החישוב שיופיע בעקבות הדיווח השנתי.
אוקיי.
אני אגיד בהקשר הזה, שכל הרעיון של המודל וצריך להסתכל עליו, זה היום במערכת תאומי מס, שכיר שעובד בעבודה נוספת, גם הוא צריך להיכנס ולהזין את ההכנסה הצפויה שלו מאותה עבודה נוספת.
נכון, והוא לא תמיד יודע אדם.
וגם הוא, זה ממש דומה, כל הרעיון של המודל, זה היה להתבסס על אותו רציונל. של בן אדם שעובד בעבודה נוספת כיום, ואנחנו רואים שמסתדרים עם זה, השוק מסתדר עם זה, יש מאות אלפים שעובדים בשתי עבודות כסחירים, ועדיין משתמשים במערכת תאומי המס, ויודעים לצפות את ההכנסה שלהם בצורה די טובה, והמערכת באמת נותנת להם פתרון, אז כל הרעיון הוא בדיוק אותו דבר.
כשמדובר בעסק, בפרט עסק חדש, זה לא בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, אני פותח עכשיו נגריה...
אז נכון,
ובגלל זה... יהיה קשה לקלוע.
נכון, ובגלל זה גם אנחנו ננסה לעשות מהלכים של שליחת הודעות SMS לקראת סוף השנה, במידה והמחזור שלך היה שונה ממה שהצרת במערכת תאומי המס במהלך השנה, כדאי לך לבוא ולשנות את החישוב, וגם כעיקרון אתה יכול להיכנס אפילו בתהליך מאוחר יותר, אתה לא חייב להיכנס בינואר, פברואר, מרץ, אתה יכול להיכנס בחודשים מאוחרים יותר כדי לקבל יותר ודאות.
בעצם עד ה-30 לדצמבר אתה יכול להיכנס.
עד ה-30 לדצמבר, וזה חשוב. מי שיפספס את התאריך האחרון, המערכת נסגרת, כי היא נפתחת כבר שנה אחרת, ולכן הוא יאבד את הזכאויות.
למה ה-30 ולא 31, דרך אגב?
לא, המערכת יומי מס זה עד ה-31, הבקשה זה עד ה-30, כדי שישאר לך יום אחד לעשות את החישוב המס.
הבנתי, אוקיי. זאת אומרת, את התיאום מס, אחרי שנכנסתי למודל של עסק זעיר, אני יכול גם עד ה-31 לדצמבר.
נכון, אבל לא לחכות לרגע האחרון, כדי שלא בטעות תפספס.
לא ב-10 בלילה, ב-31 לדצמבר, כי כמובן שאז בדיוק ייפול המערכת ויהיה לך זה, ואז אתה...
נכון, וגם חבל, בסופו של דבר אתה תאבד את הזכות הפטור מהגשת דין וחשבון, תהיה חייב בדוח שנתי, ולכל המשתמע מכך, וזה חבל.
אז לכל הדחיינים, לא להגיע ל-10 בלילה, ב-31 לדצמבר.
אתה שאלת אותנו גם מה קורה אם חשבנו...
אבל מה קורה זה, אם עברת את ה-120,000.
נכון, אז במקרה כזה, בשנה הראשונה שבה זה קורה, אנחנו, יש דברים ש... מה שאנחנו לא נשלול מאותו בעל עסק, זה את הזכות לנקות את הניקוי הנורמטיבי של 30%, אבל המגבלה היא כמובן עד התקרה של 120,000 שקלים. זאת אומרת, אם בסוף היה לו מחזור של 140,000 שקלים, והוא נרשם, הוא באמת חשב בתום לב שהוא יהיה עסק זעיר, נאפשר לו את הניקוי הנורמטיבי בשיעור 30% ממחזור של, עם התקרה של 120,000 שקלים, זאת אומרת, ניקוי של 36,000 שקלים.
כן.
אבל מה שהוא לא יהיה זכאי לו זה את הפטור מהגשת דין וחשבון דוח שנתי. כלומר, בעל עסק הזה כן יצטרך להגיש את הדוח המלא.
ושנה לאחר מכן
הוא יוכל להישאר. שנה לאחר מכן הוא כבר יהפוך להיות לו. הוא כבר יהפוך להיות בעל עסק רגיל, כי אמרנו, אנחנו לא מאפשרים מעברים, ומניחים שמי שיהיה לו מחזור של 140,000 שקלים, ימשיך ויצמח ויגדל.
מאחלים לו, כן. ואם הבנתי שהכניסה למודל והיציאה מהמודל היא וולונטרית, נכון? זאת אומרת, אני יכול להחליט השנה שאני רוצה להיות עסק זעיר, ואני יכול שנה לאחר מכן להחליט שזה לא מתאים לי, מסיבות כאלו אחרות ולצאת, אני רק צריך לחכות שנתיים עד שאני...
נכון, ככל שאתה עומד בתנאים אתה יכול לבחור במגבלות שאמרנו, זאת אומרת, לא לזגזג שנה ככה, שנה ככה, אבל בשנה הראשונה כשאתה מחליט אם אתה זכאי לתנאים, אתה יכול לבחור להיכנס למודל, אתה יכול לבחור להישאר עסק רגיל ו... למלא את כל הזכויות שלך, להגיש דוח שנתי מלא, לדרוש את ההוצאות המפורטות, כן. אז בהחלט אפשרי.
בוא נדבר רגע על מקדמות. אנחנו בעיקרון נותנים פטור ממקדמות ישיב, נכון?
נכון. מי שיכנס למודל הזה יהיה פטור ממקדמות, גם אמרת בעצמך גם פטור מהצהרת הון. שוב, כמובן שאנחנו שומרים לעצמנו את הזכות החוקית וגם המעשית, שבמקרים שיהיה חשד לאיזה ניצול לרעה של המודל, או שנראה איזו אוכלוסייה מסוימת שמנצלת את המודל, אז כן, כן, כן נדרוש, אבל ככלל, כל מי שיכנס למודל יהיה פטור גם ממקדמות וגם מהצהרת הון. יחד עם זאת, אנחנו ממליצים וגם פיתחנו מערכת מאוד מאוד ידידותית לשלם מקדמות בצורה וולונטרית.
זהו, יש עסקים שאולי יגידו, אני כן רוצה מקדמות, אל תפיל עליי בסוף השנה את התשלום.
נכון, אנחנו מאפשרים לשלם מקדמות ואפילו ממליצים. לדוגמה, לך פתאום איזו עסקה גדולה בינואר-פברואר, אז תבואו תשלם את המס, תיכנס למערכת תאומי מס, תחשב את המס, והמערכת כבר אוטומטית תחשב לך כמה מקדמות אתה צריך לשלם בגין אותו תשלום שקיבלת, ותשלם את המס, כי אם אתה תחכה, יכול להיות שבסוף השנה סכום המס פתאום יהיה גבוה ממה שצפית, או גבוה ממה שאתה מוכן, ואז התשלום יכול להעיק עליך, ולכן אנחנו כן ממליצים במהלך השנה, אבל לא מחייבים, כי צריך לזכור שהעסקים פה קטנים, כחצי לפי הערכה שלנו, לא מגיעים לסף המס, וגם מי שמגיע לא תמיד זה בשיעורים מאוד משמעותיים, ולכן אנחנו כן נותנים את הפטור הזה, ואנחנו חושבים שהוא יקל על חלק גדול מהאוכלוסייה. יחד עם זאת, אנחנו כן ממליצים למי שצריך, או למי שיוצא לסכומים משמעותיים, לבוא ולשלם במהלך השנה.
אוקיי, בסדר גמור. רוצה לשאול אתכם שאלה קצת יותר כללית. מאיפה זה נולד, הדבר הזה בעצם? איך הגענו לרעיון שזה מה שאנחנו רוצים לעשות או צריכים לעשות?
אז רשות המיסים, במסגרת כחלק מהתפקיד שלנו, אנחנו חושבים שחלק מהחובה שלנו זה להפוך את הממשקים שלנו עם האזרחים והעסקים ליותר פשוטים ויותר קלים. אנחנו צריכים לעזור לעסקים לעמוד בחובות שלהם כלפי מס הכנסה וכלפי רשות המיסים, ולהפוך את הממשקים האלה, את העבודה מולנו, ליותר קלה. להפוך את הדיווח ליותר קל, את תשלום המיסים יותר קל, כי ככל שזה יותר קל ויותר פשוט, לבעל העסק יותר קל לעמוד בחובות שלו, ואנחנו חושבים שרוב האנשים בסך הכל רוצים למלא את החובות שלהם כראוי, וככל שזה יותר קל ופשוט, אז אנשים באמת יותר ויותר נענים ומצליחים להיות אזרחים שומרי חוק.
כן, אבל לפשט את הממשקים אפשר בכל מיני דרכים. נכון. למה דווקא בחרנו לאוכלוסייה הזאת ומה...
אז האוכלוסייה הזאת, קודם כל צריך להגיד, זאת אוכלוסייה של כחצי מיליון בעלי עסקים, שבשנים האחרונות הכמות של העסקים הזעירים הולכת וגדלה, מכיוון שזה הולך ונהיה הרבה יותר מקובל גם לסחירים לעבוד באיזושהי עבודה נוספת או לעשות איזשהו עסק קטן בצד. החיים...
מה שנקרא גיג אקונומי.
הגיג אקונומי, כן. זה הופך ונהיה דבר יותר ויותר מקובל. וראינו שיש כמות מאוד גדולה של עסקים כאלה. בצד זה גם יש הרבה מאוד אנשים שבאמת לומדים או עוסקים בעיסוקים שהיו יכולים להיות עסק, ובוחרים לא להפוך אותו לעסק ולהישאר איתו ברמה של תחביב, רק כדי לא להיכנס למבוך הבירוקרטי של רשות המיסים. אנשים שיודעים להדריך טיולים, אנשים שעושים שיעצור.
אופים מוגות.
אופים מוגות, מדריכי כושר. וכאילו גם ברמה האישית שמעתי, וגם זה דברים שככה ברמה יותר רוחבית, מעדיפים לא, רק לא לפתוח עסק, עזבו, נתנדב, נעשה את זה ככה בכיף, שלא לדבר על כאלה שעושים את זה ולא מדווחים.
בשחור, כן.
רק בגלל שזה כל כך כל כך מסובך. ואז באמת הייתה ועדה מאוד גדולה עם עובדים מהרבה מאוד תחומים ברשות המיסים, וחיפשנו מה המודל הנכון. והגענו למודל הזה הרבה חשיבה, גם אל ישיב באמת היה דמות מאוד מאוד משמעותית בתוך החשיבה והוביל חלק גדול מהמהלכים. ואז המודל הזה באמת משלב בין מצב שבו קודם כל בחרנו אוכלוסייה של העסקים באמת הזעירים, שעבורם כל הנושא של התעסקות בחישובים וכולי היא יחסית מורכבת, וגם בעלות תועלת מול המחזור היא מאוד גדולה. החיכוך הזה, העלות שלו היא מאוד גדולה ביחס למחזור העסקים. ואחרי הרבה מחשבות וניתוחים כלכליים, הגענו למסקנה שנכון לבחור קודם כל בנושא של ההוצאה הנורמטיבית, ששוב, זה נכון שבנושא של הוצאות זה לכאורה פעם ראשונה, אבל למעשה צריך לזכור שבמערכת המס יש לנו הרבה מקומות שבהם המערכת כבר הרבה שנים, יש חיכוך מאוד גדול, והמערכת בוחרה בפתרונות נורמטיביים. לדוגמה, כשמתירים הוצאות רכב, זה חישוב נורמטיבי, זה לא חישוב מדויק מה היה ההוצאות העסקיות ומה ההוצאות הפרטיות. או אפילו כשמשלמים מס בשיעור 10% על הכנסות משכר דירה, גם אם בגין אותה דירה יש הוצאות גבוהות, וגם אם בגין אותה דירה כמעט ואין הוצאות, כי זו דירה מאוד ישנה. אז הרעיון של הוצאה נורמטיבית הוא רעיון ששאבנו ממקומות אחרים ואימצנו לתוך המודל הזה, והוא נותן הרבה פשטות וודאות, והוא גם נמצא בהלימה לניתוחים הכלכליים שעשינו ברמת המקרו. כמובן שזה לא נכון לעסק הבודד, בוודאי שיש עסקים שההוצאות שלהם אולי 28% או 32% או 35%, כן. אבל ברמת המקרו זה שיעור מאוד מאוד סביר, אז זה חלק אחד. ברגע ששילבנו פנימה את מערכת תאומי המס, שמאפשרת לנו מצד אחד לחשב את המס הנכון, לתת את כל הזכויות, את נקודות הזיכוי, את ההנחות ממס, כן. את כל הזיכויים האחרים שמגיעים, אז בעצם אנחנו יכולים...
שגם היא לא פותחה לצורך הרפורמה הזאת, נכון. אלא פותחה לצורך תאומי מס בעצם,
נכון,
לצורך
נכון.
סחירים.
ממש השתמשנו באותה מערכת שיש לזה שני יתרונות, אחד, הציבור הרחב כבר מכיר אותה, שתיים, מבחינת פיתוח היה צריך פחות, וזה גם מייצר איזשהו שוויון בין מישהו שהוא שכיר כעבודה נוספת למישהו עצמאי כעבודה נוספת בהיבט של החישובים והזכויות. אז בעצם ברגע ששילבנו את שני הממשקים האלה, יכולנו גם לפתור מהדוח השנתי, שהוא דוח, הוא ממשק בסך הכל שיכול להיות מאוד מורכב למי שלא מכיר טוב את עולם המיסים. ובעצם המודל הזה משלב בין הרצון לפשט מאוד מאוד את הבירוקרטיה, לעשות מערכת שהיא יחסית מוכרת ואינטואיטיבית לציבור, וגם מבחינת ניהול הסיכונים של רשות המיסים, מבחינת גביית המס, לוודא שבאמת בסך הכל אנחנו גובים את המס הנכון מהעסקים האלה.
ותגיד לי, ישיב, פתרון כזה הוא, זה נשמע על פניו פשוט, אבל זה מייצר אתגרים מסוימים?
לא, אז יש המון אתגרים, אבל לפני שאני אתחיל לדבר על האתגרים, אני אגיד איך ככה, אצלי גם הגיעה חשיבה לפני הוועדה, שלפני שהגעתי למירי, אז עבדתי בשטח, ובשטח כאילו...
בשטח הכוונה...
בפקידי השומה, באחד מהפקידי השומה, משרדי מס הכנסה. ויש דבר כזה שקוראים לו לשכות הדרכה, שאתה כאילו לוקחים אנשים שעובדי רשות המיסים, שנותנים סיוע לאנשים להגיש דוחות, ואני זוכר שהיו מגיעים אנשים... מישהו שמסיפר ילדים ביישוב שלו, עשה תספורות לילדים, הגיע ל-5,000 שקל שנתי, בן אדם שהיה פנסיונר או איזה סטודנט, וכמות ההתעסקות, ובאיזשהו מקום אומר, אולי כבר לא היה משתלם לפתוח תיק, ואם הייתי יודע את זה בדיעבד, מה, כאילו, את התהליך שאני צריך לעבור.
כן.
וכל הזמן חשבתי, למה, לדוגמה, שכיר שעובד בעבודה נוספת, החיים שלו מאוד מאוד פשוטים. ובאמת משם הגיע הרעיון של ללכת כאילו לכיוון הזה, ואחרי זה באמת היה צריך להיות חשיבה מאוד משמעותית, כי זה נשמע פשוט. אבל כשיורדים לפרקטיקה, אז באמת באמת הוועדה שמירי עבדה ברשותה, אז צריך לרדת להמון המון פרטים, כי יש הרבה התאמות. לדוגמה, מישהו שהבן זוג שלו חייב בהגשת דוח, אז המערכת צריכה לקלוט את זה. לדוגמה, המון המון פרטים כדי לאפשר למערכות באמת להתמודד עם זה, וגם החשש של רשות המיסים שיהיה ניצול לרעה, כי הרי בסופו של דבר יש פה מהלך וולונטרי, ויכול להיות שאנשים יבואו וינצלו את המודל הזה בצורה לא טובה, רק יפצלו משכיר, חלק מהכנסה כשכיר וחלק מהכנסה כעצמאי, ולכן החשיבה איך למנוע את התכנוני מס, איזה תכנוני מס אפשר להיות, אפשר לייצר במודל הזה, זה הייתה עבודה מאוד ארוכה ודרשה הרבה חשיבה מקצועית וגם טיפולית, כדי לראות שבאמת המערכות ידעו לתמוך בזה.
אוקיי. מירי, ישיב, תודה רבה לכם, ולכל מאזיננו שיש להם עסקים עד 120 אלף, קודם כל אנחנו מאחלים לכם שהם יעברו את המחזור של 120 אלף במהרה, ואם לא, אתם מוזמנים להיכנס, המערכת פתוחה, ולרשותכם. עד כאן פודמאס להפעם.
רק אולי כן. אני אשמח להגיד, להוסיף שבאמת בתוך המהלך הזה היו שותפים הרבה מאוד עובדים מרשות המיסים, מכל החטיבות, חטיבות שומה וגבייה, שירות לקוחות, הדוברות, וחטיבת החדשנות, ובאמת ככה כל המשפטית, הרבה מאוד חטיבות שנותנו כתף לדבר הזה, וכמובן אלישי וניהל את הפרויקט, אז זה דברים שחשוב לתת את הקרדיט, ובאמת אנחנו כבר מחכים לעלות לאוויר ומזמינים את כל העסקים הזהירים להצטרף, להיכנס למודל הזה וככה לפגוש אותנו קצת פחות.
תודה רבה. יודגש כי הדברים המובאים בפרק זה אינם באים במקום הוראות החוק או הוראות נוהל שנקבעו. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בפרק זה לבין הוראות החוק, קובעות הוראות החוק בלבד. עד כאן פודמאס להפעם. אתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, שם תמצאו קישורים לדפים מעניינים מאתר רשות המיסים שהוזכרו במהלך הפרק.